שלום רב לכל בית ישראל. בעזרת השם, על סדר הפרשיות הגענו אל פרשת תצווה. פרשת תצווה היא אחת הפרשות שיכולות ומסוגלות ביותר לעזור לכל אחד מאיתנו להבין מושגים מאוד מאוד גשמיים, כמו שמות של בני אדם, עניין של מרחקים פיזיים גשמיים, ועד כדי ממש משמעות של בגדים שאנחנו לובשים, וכיצד ניתן לקשר את כל הדברים האלה והמושגים הגשמיים האלה לתורה שהיא אור נצחי, ואיננה מדברת מילה ולא חצי מילה מגשמיות, אלא הכל עניין השגת ולקוטו יתברך. אז כדי להבין את הדברים האלה, ניכנס לפרשה. אומרת לנו הפרשה, נותנת לנו פרשת ציווי אל משה רבנו. ובציווי כתוב כך: ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל, לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית את בגדי קודש לאהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. משה רבנו בעצם מצווה פה לקרב אליו את אהרון ואת הבנים שלו, ולהפוך אותו בעצם להיות כהן, כהן במשכן שזה עתה נבנה. וכחלק מתהליך הכתרת אהרון ובניו ככהני עם ישראל, הוא מצטווה לעשות לו בגדי קודש. בהמשך יש פירוט מאוד נרחב איך צריכים להיראות הבגדים, וגם זה סודות גדולים מאוד, המצנפת והפעמונים וכל דבר שהיה לבגדים של אהרון הכהן, תומן בחובו משמעויות גדולות בדרך הרוחנית שאדם צריך לעבור. נשאלת שאלה, מה זה ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך? בפשטות, תקרב אותו אליך. כמובן שאין מדובר פה על קרבה פיזית, אלא על קרבה נפשית, לבבית. ואיך תבוא ותגיד שמשה רבנו יקרב לבבית את אחיו אהרון? הרי הם היו כל כך קרובים, ואהבת האחים ביניהם הייתה כל כך חזקה, עד שכשמשה רבנו נצטווה על השליחות לגאול את עם ישראל ממצרים, זאת אומרת, ניתנה לו מלוכה על עם ישראל, להפיל את האימפריה הגדולה ביותר בזמנה, בזמנם שהייתה ממלכת מצרים של פרעה, ולגאול את עם ישראל בשליחות הקדוש ברוך הוא בעצמו. כזה דבר עצום, והוא במעמד הסנה שם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, מביא לו תירוצים לכאן ולכאן. ואחד התירוצים, הוא אומר לו, שלח נא ביד תשלח. אז אומר רש"י, מה הכוונה שלח נא ביד תשלח? שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרון אחיו, שהיה גדול הימנו. זאת אומרת, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תראה, אהרון זה האח הגדול שלי, והוא כרגע מנהיג את עם ישראל במצרים. אתה רגיל לתת לו את השליחויות, אז מה אתה פונה אליי? מי אני? הוא האחי הגדול, אהובי ויקיר ליבי. אז רואים כמה קרבה, אהבה והערכה הדדית הייתה בין אהרון למשה. אז איך יש פה ציווי, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך? ששוב, בוודאי שלא מדובר על קרבה גשמית, קרבה פיזית. אם הם היו כל כך קרובים זה לזה, כל כך אוהבים ומעריכים זה את זה, אז מה שייך פה הציווי הזה? העניין הזה יכול להתבהר כאשר נבחן את כל המושגים האלה של משה, אהרון, קרבה, בני אהרון, בגדי הקודש, כל הדברים האלה אנחנו נבחן על פי דרכנו, לפי תורתו של בעל הסולם, זכר צדיק וקדוש לברכה, כמושגים רוחניים, נפשיים, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, כל המילים האלה שהזכרתי עכשיו, משה ואהרון ובגדים, באים לסמל משהו בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. והמשהו הזה, אם נדע להשתמש בו נכון, נוכל להשיג אלוקותו יתברך. אז מה אומר כל אחד מהמושגים? הזוהר הקדוש קורא למשה רבנו ראיה מהמנה, הרואה הנאמן, שהוא היה מנהיג, הוא מפרנס את עם ישראל באמונה. כל מנהיג יש לו דרך, יש לו קו, מצע פוליטי נקרא לזה. המצע הפוליטי של משה רבנו היה, כמובן חס וחלילה להגיד על משה רבנו פוליטיקאי, אבל הכוונה, ההנהגה שלו הייתה אמונה. הנהיג את העם, פרנס את העם באמונה, ככה אומר הזוהר הקדוש. אז אם נבחן את זה בפנימיות, משה רבנו הפנימי הוא כוח האמונה שבאדם. מי הוא אהרון הפנימי? אהרון הוא בחינת החסד. ידוע שכהנים זה עניין של חסד, לוויים זה עניין של דין. והכהן הפנימי, אהרון, הוא כל עניין בחינת החסד. גם ידוע שהיה רודף שלום, אוהב שלום ורודף שלום. אז כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הפסוק הזה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, אז הכוונה היא פנייה אל האדם, אל כל אחד ואחד מאיתנו. התורה מדברת אלינו, היא לא מדברת לשום דבר בחוץ, אל הנשמה שלנו. ואומרת התורה לאדם, תשתמש בכוח המשה שבך, בכוח האמונה, ותקרב אליך את תכונת החסד. וכל אחד ואחד מאיתנו, מעצם היותנו יהודים, ובכלל, כבני אדם, תמונה בתוכנו תכונת חסד. ואת התכונה הזאת צריך להוציא לפועל. קשה מאוד להוציא אותה לפועל ללא אמונה. למה אני מתכוון? כשאני רואה אדם שעושה מעשה פסול, או כשאני חווה קשיים בחיים שלי, אז אני צריך לתת אמונה, להשתמש בכוח האמונה שהשני הוא בסדר. כי אם אני חושב שהוא לא בסדר, אני לא אוכל להשפיע לו שום חסדים, לא אוכל לעשות איתו שום מעשים טובים, להפך, אני אדחה ממנו, אני אסלוד ממנו, אני אתרחק ממנו, ובטח שאני לא ארצה לעזור לאדם הרשע כזה. אז יוצא שעל ידי האמונה, בבחינת והווה דן כל אדם לקו זכות, אני יכול לקרב אל הלב שלי ואל הרצון שלי את פעולות החסד וההשפעה. אז זה העניין, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו. מה ההמשך? מתוך בני ישראל. זאת אומרת, את אהרון, מבחינת החסד, ואת הבנים שלו, מה זה הבנים שלו? בנים, אומר הזוהר הקדוש, פרשת ויצא, עוד שין י"ז, אם אינני טועה, מאמר המקלות, שכל העניין של בנים פירושו אור של תולדה שזכה בו התחתון. התחתון יכול לזכות באור של תולדה. זאת אומרת, בנים מסמלים תולדות בתוך האדם. הבנות מסוימות, הרגשות מסוימות, תחושות, כיווני מחשבה, כל זה תולדות באדם, זה בנים. מה זה בניו של אהרון? זה תולדות מתוך השימוש בתכונת החסד. כשאדם משתמש בחסד יש לו הבנות מסוימות על המציאות. חלקן רצויות, ולעיתים חלקן דווקא אינן רצויות. כי לפעמים שאדם עושה מעשה טוב עם השני, והשני מחזיר לו יריקה בפנים. זה לא פשוט. אז התולדות האלה שיש לאדם כשהוא משתמש באהבת הזולת או ביחסים שלו עם הבורא, והוא רואה שהבורא לא נותן לו מה שהוא רוצה, להפך, דווקא באים אליו קשיים, אז יש לו תולדות בתוכו. את תולדות החסד הטובות צריך לאמץ ולקרב שוב אל הלב שלנו. כשאני אומר לב, אני מתכוון כמובן רצון. אז אם ניקח עכשיו את הפסוק הזה, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, הכוונה, נאמר למשה, שהוא כוח האמונה שבתוכנו, לקרב את תכונת החסד וכל מה שיוצא ממנה. לקרב, הכוונה להשתמש בה, להפוך אותה חלק מהרצון שלי. ולמה נאמר שאת אהרון אחיך ואת בניו צריך לקחת מתוך בני ישראל? מי אלה בני ישראל? אז ידוע שזה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא. בתוך האדם יש 70 כוחות קדושה שנקראים בני ישראל, והם כנגד 70 נפש שירדו עם יעקב למצרים. יעקב כשירד למצרים נפגוש את יוסף, ומשם בעצם התגלגל השעבוד שעם ישראל היה במצרים. הוא ירד עם 70 נפש, זאת אומרת 70 ילדים ונכדים. אותם יעקב וישראל, ואותם בני ישראל שירדו, אותם 70 נפש, הם 70 כוחות בנפש האדם, ואלה כוחות הטובים של האדם, אלה כוחות הקדושה שבאדם. לעומת זאת, יש 70 אומות העולם, זה 70 כוחות טומאה שבאדם, 70 סוגים של רצון לקבל, 70 סוגים של תאוות ויצרים. אז זה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש 70 כוחות קדושה, לעומת 70 כוחות טומאה. אלה נקראים בני ישראל, ולהבדיל אלה נקראים 70 אומות העולם. אז את אהרון ואת בניו, כותב הפסוק, שצריך לקחת מתוך בני ישראל, מתוך כוחות הקדושה של האדם, צריך לקחת את תכונות החסד ואת תולדותיהם. ולא חלילה לקחת אותם ממקומות אחרים, כי יש חסד של טומאה. חסד של טומאה בדרך כלל מוביל למקומות שליליים כמו ניאוף, או כל מיני דברים כאלה, זה נקרא שימוש בקו שמאל, אבל כל החסד שנעשה הוא לתועלת עצמית. וזה מה שכתוב על אומות העולם, כל חסד לגרמאו להבדין, כל חסד שעושים לגרמאו עושים. זאת אומרת, כל מה שהם עושים, הם עושים לתועלת עצמם. כל מה שהאדם עושה מבחינת אומות העולם, הוא יכול לעשות מעשים טובים, אבל כדי לקבל כבוד, או לקבל ממון, או לקבל כל שאר התאוות שיש בעולם. אז כשאנחנו מדברים על תכונת החסד ותכונת האמונה שעוזרת להשתמש בחסד, צריך לקחת אותה דווקא מתוך כוחות הנתינה שבאדם, מתוך כוחות האהבה שיש בו, מתוך כוחות הענווה שיש בו. וזה שכתוב, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, דווקא מתוך בני ישראל. ולמה צריך לעשות את כל זה? למה אדם צריך להשתמש בחסד ובאמונה ולדון לקו זכות ולהתבטל כלפי החוקים האלוקיים? מה אנחנו צריכים את זה? בסך הכל זה עבודה קשה. כל מי שמנסה ללכת נגד תאווה אחת או יצר אחת ובאמת להילחם ולהתמודל ולהתגבר עליה, אז הוא רואה כמה זה קשה, כמה הגוף נלחם, הגוף לא מוותר. הגוף זה כמובן היצר הרע שלנו, הרצון לקבל שלנו. אני לא מדבר על הגוף הגשמי, אלא על החלק הגופני הנמוך יותר שבפנימיותנו. אז למה צריך לעשות את כל זה? למה צריך להיכנס לתוך המאבק הקשה הזה? אז ראשית כתוב, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל, לכהנו לי. זאת אומרת, כל השימוש בבחינת החסד באהרון ובבנים שלו, זה בשביל לשרת את הקדוש ברוך הוא, בשביל עבודת השם. כי מה זה לכהנול? מה זה כהן? כהן היה מפריש את עצמו מכל הבלי העולם הזה, בשביל לעבוד בבית המקדש ולשמש את הבורא. אז כל אחד מאיתנו צריך להיות סוג של כהן. מבחינת שאומר הפסוק בשמות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי גדול. זאת אומרת, עם ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו, נשים, גברים, כל אחד מאיתנו צריך להיות סוג של כהן, סוג של עובד השם. וזה המטרה של כל התהליך הזה שאנחנו מדברים פה, של החסד והאמונה והתגברות על התאוות. כל הדבר הזה צריך לשרת אותי ולתת לי כלים לעבודה בדרך עבודת השם. עכשיו, למה בכלל לעשות את זה? בסדר, צריך לעבוד את השם, צריך להשתמש בחסד ובאמונה ולבטל או להתגבר על התאוות והיצרים כאשר אנחנו מותקפים על ידי הכוחות השליליים שבתוכנו. אבל למה בעצם? מה צריך את זה? התשובה היא בגדים. אנחנו צריכים את כל העבודה הזאת בשביל להשיג בגדים. מאיפה הבאתי את הבגדים? כתוב בהמשך. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. זאת אומרת, כל המטרה של הקירוב של אהרון וכן הלאה, זה כדי להכין לו בגדים. מה זה הבגדים האלה? באופן כללי, כשאנחנו מדברים מבחינת פנימיות התורה על בגדים, אנחנו מדברים על לבושים. יש שני סוגי בגדים עיקריים. יש את בגדי הקודש שכרגע הסברנו שצריך להכין לארון לבחינת החסד, וזה נקרא בחז"ל חלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן זה בעצם בגדים שנתפרים על ידי עבודת התורה והמצוות, שאנחנו בפנימיות התורה וחומת הקבלה קוראים לעבודה הזאת מסך ואור חוזר. מה זה מסך ואור חוזר? מסך זה עניין של לדחות את התאווה. מיסוך. זה כמו שיש עכשיו אור גדול של השמש שמגיע מחוץ אל תוך החלון והחדר, ואני שם וילון שממסך. הוא לא מכניס 100% מהאור, אלא רק חלק מהאור, ומה שיכול, אנחנו יכולים להשתמש בו בצורה הגיונית. אותו דבר, כשבא אלינו תענוג גדול, כל תענוג, זה לא משנה עכשיו, תזרקו את הדמיון שלכם לכל תאווה, או תענוג שאולי דווקא שלילי, אבל תענוג פשוט. אז אם אני אקח אותו רק לתועלת עצמי, אז אני נופל בעצם לבחינת הקליפות. אבל אם אני משתמש באותו תענוג בעל מנת להשפיע על הזולת, אז זה כבר נבחן שעשיתי מסך. זאת אומרת, תזכרו תמיד את המשל שאני מספר פה מפי בעל הסולם על האורח ובעל הבית, שהאורח מגיע לבעל הבית ולא נעים לו לאכול, ובעל הבית מפציר בו עוד פעם ועוד פעם, עד שממש כבר הוא לוחץ אותו עד כדי כך שהוא אומר לו, למה אתה לא נותן לי לקיים מצוות הכנסת אורחים? למה אתה מתאמר לי? ואז האורח מוכן לאכול וליהנות מהסעודה, כי הוא בעצם עכשיו משפיע נחת רוח לבעל הבית. בעל הבית זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו האורחים. כל העולם הזה, וכמה הדמיון שיש לנו שאנחנו קובעים פה ושולטים פה, אנחנו בעצם האורחים פה. והקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בכל רגע ורגע. אז זה עניין בגדי הקודש, שאדם עושה מסך, זאת אומרת, משתמש בכל מה שיש לו, בעל מנת לעשות נחת רוח, או לזולת, או לקדוש ברוך הוא. והתוצאה של המיסוך הזה, על התאוות, נקרא אור חוזר, שזה בעצם תולדה בנפש האדם, של יכולת באמת להשפעה, ולאהבה של משהו שמחוץ לי, כי באופן טבעי טבע האדם הוא לאהוב את עצמו. זה בגדי קודש. שנקראים חלוקה דרבנן. לעומת זאת, בספר זכריה, פרק ג', כתוב שמה, הסירו הבגדים הצועים. האלשך הקדוש מסביר שמה מה זה עניין הבגדים הצועים. אז הוא אומר מילים, לא להיבהל, אני מקריא מה הוא כותב. אותם הבגדים הצועים הם הבגדים שבהם יורד האדם לגהנה. הכוונה היא הבגדים שנעשו מהעבירות של האדם. בכלל, מה המשמעות של עבירה? עבירה זה משון העברה, שאדם מעביר מכוחות הנפש של הקדושה אל כוחות הנפש של הסתרחה שבתוכו. זאת אומרת, מהיצר הטוב אל היצר הרע. אנחנו, יש לנו משאבים. יש לנו משאבים. אדם יש לו כוחות נפש, יש לו סבלנות, יש לו ממון. דיברנו שבוע שעבר על תרומה, איך אנחנו מרוממים את הכסף לקדושה. יש לאדם כל מיני דברים בחיים שלו, ידע, השכלה. שאלה מה הוא עושה עם כל המשאבים האלה? האם הוא לוקח אותם לכיוון אהבה עצמית, או לוקח אותם לכיוון ההשפעה והנתינה? אז אם הוא לוקח אותם לכיוון אהבה עצמית, ומשתמש בהם בצורה שנקראת עבירות, שהוא מעביר מכוחות ההשפעה אל כוחות הקבלה שבנפש שלנו, אז יוצא שבעצם הוא תופר לעצמו את הבגדים הצועים. אז יוצא שיש לנו פה שני סוגי בגדים. חלוקה דרבנן, שזה נעשה מהמצוות, והבגדים הצועים, שזה נעשה מהעבירות. עכשיו, על איזה בגדים אני מדבר? מדובר פה על רוחניות, לא על חולצה או ג'קט, או על כובע או גרביים, לא מדובר על זה. אלא צריך לדעת שאלו בגדים רוחניים. כל המציאות הזאת היא מושתתת ומיוסדת על מציאות רוחנית. והבגדים הרוחניים האלה, אני אסביר אותם בצורה שאולי יותר קל להבין אותה בנמשל. יש לובש ויש לבוש. למשל, יש ג'קט ויש את האדם שלובש את הג'קט. הלובש ברוחניות זה הקדוש ברוך הוא. הלבוש זה אותם כוחות נפש באדם שתוקנו על ידי מסך ואור חוזר. זאת אומרת, אותם בחינות של קבלה, רצון לקבל כל מיני דברים כמו כבוד וממון והשכלה ותאוות גופניות, ודחייה של הרצון הזה עד כדי, אלא בתנאי שאני יכול לקבל אותם על מנת לעשות נחת רוח למישהו אחר. לזולת, לחבר שלי, לבני המשפחה שלי, או לעשות נחת רוח לרב או לקדוש ברוך הוא. המידות המתוקנות האלה הם בעצם הלבוש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך התכונות האלה של האדם. זאת אומרת, הוא ממש נכנס באדם, והאדם יוצא ממנו קדושה, יוצא ממנו אלוקות. מה זה אלוקות? הבורא טוב ומטיב. אז אם אדם מתלבש בו תכונות של הטבה, אז נחשב שהקדוש ברוך הוא מלובש בו. זה מה שנאמר, שהאבות היו מרכבה לאור העליון. זאת אומרת, האור העליון רחב עליו, על אברהם אבינו, על יצחק, על יעקב. התכונות האלוקיות רחבו ויצאו מתוך האנשים, הן במעשים שלהם, בדיבור, בכוונה, ברצון. אז אנחנו רואים בעצם שכל הדבר הזה של ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אז אפשר להסתכל על זה בצורה חיצונית. שכביכול אלוקים אומר למשה, לך תביא אותם, את אהרון ואת הבנים, תהפוך אותם לכהנים, תכין להם, תתפור להם בגדים, ותלביש אותם בגדים שראויים לכהן. והסיפור הזה באמת היה בחיצוניות. הרי ככה זה קרה בחיצוניות. אבל מאחר שהתורה היא סיפור נצחי, והיא באה לתאר לנו כיצד לחיות אלוקות, אז אנחנו רואים שכל הסיפור הזה מתלבש בעצם בתוך דרך של עבודה רוחנית. ואם נקצר עכשיו בכמה משפטים להסביר מה הכוונה הרוחנית, הדרך הרוחנית, אז ואתה זה משה רבנו. אז משה רבנו, שהוא בחינת האמונה שבאדם, הקרב אליך את אהרון, תקרב ללב, לרצון שלך, את בחינת החסד, ואת כל התולדות שלה, שזה בניו, מתוך בני ישראל, מתוך כוחות הקדושה שבתוכך, לכהנו לי. זאת אומרת, כל התהליך הזה, שקראנו לו מסך ואור חוזר, בחינת תיקון הרצונות שלנו, המטרה של זה, זה להיות כהנים לקדוש ברוך הוא, להיות אנשים שמקדישים את החיים שלהם לעבודת השם. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, אז מדובר פה על לבושים, זאת אומרת, לבושים זה תיקונים שהאדם עושה בתכונותיו, ובמקום שהתכונות האלה יהיו אגואיסטיות, אז הן בעצם הופכות להיות משהו אלטרואיסטי, הן הופכות להיות, האדם הופך להיות טוב כמו הבורא. על דרך שאמרו, כשם שהוא רחום יהיה אתה רחום, כשם שהוא חנון יהיה אתה חנון. לסיום אני רוצה להסביר שקודם כל העניין של ה... התלבשות הזאת של הבורא באדם, זה בחינת גילוי אלוקותו לנבריו. בעולם הזה. זאת אומרת, כדי שאדם יגלה את האלוקות, הוא חייב שהאלוקות תחיה בתוכו. שהתכונות הטובות של הבורא ייצאו ממנו. והתורה מנחה אותנו איך לעשות את זה. תראו מה הוצאנו משתי פסוקים. איזו הנחיה יפה על החיים שלנו. אבל, הגוף, זאת אומרת, היצר הרע שלנו, הוא... לא מכיר את הדברים האלה, חסד, אמונה, השפעה, נתינה, אהבת הזולת, התבטלות לבורא, הוא לא מכיר את זה, הוא נדחה מזה. והוא נאבק מאוד קשה. כמו שאמרתי מקודם, אם אדם ינסה באמת לקחת אפילו תכונה אחת בתוכו ולנסות לתקן אותה, הוא יראה כמה הגוף בועט בכל הכוחות שלו כדי שהוא לא יתקן אותה. אז נכון. דרך השם היא לא דרך קלה ולא דרך פשוטה, אבל היא תומנת בתוכה מסלול של חוויות רגשיות נהדרות שהולכות ומשתפרות ומאפשרות לנו תפיסת מציאות רחבה וכוללת יותר. במקום להסתכל על העולם כמו ילדים קטנים שמתבחינים על כל שטות, אנחנו יכולים להסתכל על העולם ממש מנקודת המבט האלוקית. וזה דבר שלא יסולא בפז. עכשיו, המלחמה הזאת היא אף על פי שהיא קשה, כי זו מלחמה פנימית. לפעמים אף אחד לא יכול לדעת מה קורה בפנים. אף אחד גם לא צריך לדעת. יש עניין של הצנע לכת עם אלוקיך. לא צריך לחשוף את מה שקורה בנפש. לא צריך ללכת ולפרוק ולספר לכל אחד כל מה שקורה בפנים. זה טעות גדולה של החיים המודרניים עם כל העולם הטיפולים הפסיכולוגיים וכן הלאה. אני לא פוסל את זה. אני רק אומר שבקדושה זה לא עובד ככה. בקדושה פורסים את הנפש רק בפני הרב, בפני תלמיד חכם, מקובל, ולא בפני כל עובר אורח בתחנת אוטובוס. אז המלחמה הזאת הקשה, צריך לדעת שיש בהמשך הפסוקים נחמה גדולה שמסבירה את המלחמה הזאת. כתוב, ואתה תצווה, כן, הפרשה מתחילה כך, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. זאת אומרת, היו צריכים לקחת שמן שנעשה מקטיטה, מקטישה, ממעיכה של זיתים, שהשמן הזה בעצם ישמש למאור, למנורה. אז ידוע בדברי חז"ל שעם ישראל נמשלו לזית. למה עם ישראל נמשלו לזית? לזיתים. אז כתוב במסכת מנחות בדף נון ג' למה ישראל ימשלו לזית? לומר לך מה זית אין הוא מוציא שמנו אלא על ידי קטיטה, אף ישראל אינם חוזרים למותיו אלא על ידי איסורים. זאת אומרת, חלק מתהליך התשובה שלנו, אם הוא לא הולך בצורה חיובית, אז אנחנו נדחפים על ידי איסורים. כמו הזית, איך אתה מוציא ממנו את הטוב? את השמן? אתה קוטט אותו. אותו דבר, אנחנו נאבקים עם היצר הרע, זה נחשב איסורים קשים מאוד. אני לא אקח אתכם רחוק. תנסו לחשוב על דיאטה, או על גמילה מכל מיני תאוות, כמו עישון, או אלכוהול, או גמילה מכבוד, או גמילה מאינטרנט. כל הדברים האלה, זה בעצם ניסיון להתגברות על הרצון של הגוף, כל הזמן לקבל תענוג שיוצא הרבה פעמים מפרופורציה. אז הדבר הזה, הקטיטה הזאת, המעיכה, המאבק הפנימי של למעוך את היצר הרע, כמובן שכמו כל דבר שאנחנו מנסים לקטוט אותו ולמעוך אותו, אפילו ג'וק בבית, אז אנחנו רואים שהוא מתנגד. אז בוודאי שאותם 70 אומות העולם הפנימיים, כל כוחות היצר, יתנגדו לזה. בוודאי שהם יתנגדו. אבל מי שמתמיד בדרך הזאת, קודם כל הוא יראה סייעתא דשמיא. הוא יראה עזרה משמיים ואני ערב לכם בדבר הזה. ודבר שני, הוא יזכה לנר התמיד. מה זה נר התמיד? נר שדולה כל הזמן. נר התמיד, בליקוטי מאורן, תורה למד א', הדבר הזה נקרא כיסופין דגלושה. מה זה כיסופין? שאדם נחשף למה שהוא מאוד רוצה. אז שם כתוב שכיסופין לגלושה זה שמאוד יקר הכיסופין וההשתוקקות לדבר שבגלושה. זאת אומרת שהאדם יראה את זה כהכרח כמו אוויר, הקשר עם הבורא. הוא יראה את זה, הוא כל הזמן יחפש את הדבר הזה, הוא כל הזמן ירצה את הדבר הזה. זה נקרא נר התמיד, זה נקרא כיסופין לגלושה. כמובן שיש תנאי נוסף לדרך הזה, אדם צריך חברה שרוצה את הדבר הזה, אדם צריך להתבטל לרב, שינחה אותו בכל צעד ושעל ממדרגה גבוהה יותר איך לנהוג, וספרים, ספרים של אנשים שכבר עברו את הדרך, ומנחים אותנו כצעד ללכת. כאשר אדם מוקף בחברים כאלה שרוצים את הדבר הזה, בספרים שמלמדים את הדבר הזה, וברב שמסביר את זה, זה יכול לקטוט טוב טוב את היצר הרע, ולתת לכל אחד מאיתנו חלוקה דרבנן, בגדי קודש, ולהפוך אותנו באמת לאנשים ראויים, ראויים להיות בני הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, כל אחד ואחד מאיתכם, כל אחד מאחד מכם, הוא בן למלך מלכי המלכים. ובן של מלך צריך להתנהג כמו בן של מלך. וההנהגות האלה הם הנהגות הנתינה והאהבה, שזה חוקי המלך. אז את חוקי המלך שהם תרי"ג המצוות, אנחנו נוכל ליישם על ידי הדבר הזה שהסברנו, שהוא מסך ואור חוזר. כמובן שהתהליך הזה לא יכול להילמד בסרטון קצר באינטרנט, אז אני מזמין את כולם להצטרף אלינו לשיעורים שלנו, והן ממש בפועל לבוא אלינו לבית מדרש או לירושלים, לשיעורים, לבתי כנסיות, והן דרך הספרים, ובכל צורה אנחנו זמינים לכם, הטלפון, אתר האינטרנט, כל הצורות שאנחנו פותחים כרגע את החוכמה, זה משום שאנו מבינים, באמת ובתמים, ואני מדבר פה מכל הלב, שגאולת ישראל תלויה בכתבים האלה של בעל הסולם ושל הזוהר הקדוש. ומאחר שאין יותר מדי זמן, ואני לא בא פה להלחיץ אף אחד, כדאי להתחיל להשתמש בזה, כי זה האושר והשמחה האמיתית. בעזרת השם, אני מאחל לכולנו אחדות, אהבה ושמחה. כל טוב, ברכה והצלחה לכולם.